שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים, משתדלים לברר את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן, כרגיל, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
אהלן.
היום אנחנו רוצים לכאורה לחזור קצת אחורה בהיסטוריה, אבל במטרה להבין לאן היא מתקדמת מפה והלאה. אחד הדברים שראינו שחוקרים כותבים עליהם זה תופעה שנקראת נאו-פאודליזם. מדובר מההיסטוריה, אנחנו מכירים תקופה שבה מעטים שלטו על רבים, אי שוויון היה קיצוני מאוד, אפליה בזכויות, ובעצם אם נולדת לתוך מעמד מסוים, חיית והמשכת לחיות בו כל החיים, ללא קשר, ללא שום אפשרות למוביליות וכיוצא בזה. התקופה מההיסטוריה מוכרת. באנלוגיה המתאימה, גם היום זה נראה כאילו יש איזה שהם פאודלים חדשים. חברות האינטרנט הגדולות, התאגידים הגדולים, האליטות, לכאורה התנתקו מכל החוקיות שהעולם הגלובלי אינטגרלי מתנהל לפיה, ובכל מצב הם שולטים ובכל מצב הם בעצם מנצחים, גם על המשבר הם מתגברים יחסית בקלות. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה, אז פעם זה הייתה אצולת דם, דם כחול,
או... אז או... לפחות זה היה מוצדק במשהו.
זה היה מוצדק?
זה היה מוצדק, זה ככה זה. זאת אומרת, זה שנולדתי בן יקר או בן איזה אדון, זה ככה זה, זה מגיע. זה הגיע ככה, ולכן לא היה בזה איזה מין התפרצות מתחתונים כלפי עליונים וכן הלאה, זה קיבלו וסגמרנו.
כמצב טבעי.
כמצב טבעי, כי זה היה לפי ההתפתחות האגו של האנשים, שהתחתונים היו מהטבע שלהם בנויים להכניע את עצמם, ועליונים היו בטבע שלהם שולטים על האלו. וכולם הבינו שכך זה צריך להיות. העולם לחולק לשני חצאים. מה אתה מעלה?
כלומר, אם נולדתי לאבא שליט, אז גם בטבע שלי אני רוצה לשלוט, ואם נולדתי לאבא עיקר בטבע?
כך התחנכת.
אז זה החינוך שגרם.
זה חינוך, לא רק חינוך. זה חינוך, וכל הסביבה, כך תמכה בך, שאתה לא יכולת, אתה לא הבחנת שיכול להיות דבר אחר.
אבל מבחינת המבנה הפנימי נולדו אותו דבר אולי, נכון? מי שנולד לעשיר ומי שנולד לעני,
זה לא חשוב. זה לא חשוב. הכל חשוב זה מהחינוך. הכל בא מחינוך.
אוקיי, אז זאת האצולה של פעם, ויש גם האצולה של היום. אז לכאורה אין חדש תחת השמש. מה ההבדל בין הסיטואציות?
היום זה כבר אחרת לגמרי. כי אותם האדונים שנמצאים למעלה, הם יכול להיות שאתמול היו עבדים, אלה הגיעו על ידי איזה עסקים טובים, או לא כל כך מלוכלכים, פחות או יותר למעלה. ואין בהם שום חזקה, מאיפה שבא. אנחנו רואים שעד היום הזה, בכל זאת, העולם מחזיק באיזשהו עניין של המלכות, מלכה, אצילות מסוימת. כי יש בזה איזה עדיין מצב מהאמת. מה זה אמת? לא יודעים, אבל זה ככה. זה כמו משפחת גמזוגים שהייתה באירופה. שכל המלכים משם וכל זה ממשפחה הזאת. כן? וגם כן אפילו באנגליה, שלא היה להם מלך מעצמם, הם ביקשו שישלחו להם מישהו ממשפחה הזאת, מגרמניה. והיה באנגליה מלך, שהוא לא ידע אנגלית, שדיבר בגרמנית. אבל מאוד חשוב שהוא היה מאותו האדם המיוחד, שהוא ממש כך, שייך לאצילות, למשפחה אצילה. לכן זה עניין אחר לגמרי, וגם כן יחד עם זה דת וכל העניין של מוסד הדת, כן? הכנסייה כולה עם האפיור וכל אלה, היו מחזיקים בזה והם היו קשורים זה בזה, כל בתי המלוכה בכל אירופה, ואחר כך כשהיו מתקשרים למזרח, לעולם המוסלמי, גם כן היה קשר כזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שזו הצורה הטבעית שבאה מהעולם. כי יש מלך העולם, כמו שאנחנו אומרים, ויש תחתיו כל האחרים, אז יש גם כאילו הנציגים שלו כאן בעולם הזה. מובן לעם.
ויש לזה עדיין השפעה על הנכונות שלנו היום, לקבל מצב שהוא לכאורה מצב שהוא מקומם.
כן, אבל זה ככה, אנחנו בנויים כך, אנחנו מוכנים לקבל את זה, כי זה בצורה טבעית כך מושרש בטבע.
כשרונן הזכיר את המצב של פעם, אמרת שזה היה מוצדק. האבא מעביר לבן שלו את המלוכה וכך הלאה. היום, לפי דעתך, זה גם מוצדק, השליטה הזאת של מעטים על שאר האוכלוסייה?
אז השליטה היא לא הייתה דווקא בכסף, כמו שבדבר שאתה לא יכול למחוק. אתה לא יכול בשום צורה להוציא מהבן מלך שהוא לא יהיה בן מלך. אפילו שהוא יהיה עני, אבל הוא בן מלך. זה לא עובר מן הסתם, הוא לא יכול להחליף איתך את זה. אתה מבין? וכל העניין של הכסף זה נזיל. אתם יודעים מה זה. ולכן אין לזה שום הצדקה למישהו שהוא עשיר, שהוא יישאר עשיר, אלא אני יכול להוציא, ככה, להוריד אותו ולהיות במקומו וכן הלאה. זאת אומרת, זו שליטה אחרת לגמרי. אבל בעיה היא לא בזה. שכמו שהיו אז כל הבתי מלוכה באירופה, נגיד, קשורים זה לזה, והיה ביניהם קשר יפה והדוק, והיו מתחתנים רק ביניהם, וזה היה נחשב למשהו. היו תמיד שוקלים עד כמה שהוא יותר גבוה, יותר נמוך בהיררכיה הזאת, לא בכסף. אלה באצלות שלהם. היום יש לנו אותו המצב בין האנשים העשירים שבעולם, בין האוליגרכים האלו. כי אתה רואה, פתאום לא חשוב מאיזה מדינות, ומדינות הן לא קשורות מהמשפחה המיוחדת שיש להם, בעבר היו להם אבא ואמא המשותפים שאחר כך מהם נעשו אצילים בכל המדינות אירופה, נגיד, כן, כמו גם בורסקים. אלו השליטים והעשירים מכל העולם, הם יכולים להיות מארצות כאילו קומוניסטיות וקפיטליסטיות, ושמאלנים וימנים, ונוצרים ומוסלמים. וזה יכול להיות לרוסיה, אמריקה, לחשכים מנוגדים, כולם מה הם עושים? יש לנו בנק מיוחד נגיד בפנמה, שם אנחנו כולנו, תראה איזה תופעה, כולנו שם אנחנו שומרים את הכסף שלנו, ילדים שלנו, אנחנו שולחים
התחנכו
במקומות מיוחדים. זה יכול להיות שם בין של נשיא ארצות הברית ובין של הצפון קוריאה, או אתה מבין, זה גם כן בין מרוסיה ככה, כן? אני יודע, מארצות הקומוניסטיות כאלו שאנטי-קפיטליסטיות, היו שולחים משפחות האלו, הצולה הרוסית, נגיד הקומוניסטים, היו שולחים לשוויץ. כן, לילדים שלהם ללמוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאוליגרכים ושליטים בכל העולם, לא חשוב באיזה צורה הם שליטים ובאיזה אידיאולוגיה יש להם. יש להם משהו מיוחד שזה שלהם. ושם במיוחד משהו שלהם, זה שלהם וזה, שם אין הבדל. בכסף בפנמה אין הבדל בין ה... צפון קוריאה ופוטין ואמריקה ואירופה, וילדים שלהם שלומדים שם בכל מיני מקומות כאלה, בבתי ספר סגורים כאלה, כן? גם כן אין הבדל בין הילדים האלו, ואנחנו יודעים שלא. גם את קינצ'ניר זה היה מצפון קוריאה. גם כן למד שם. גם כן למד בשוויץ. אתה מבין, מכל המקומות כאלה, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את זה כל כך, עד כמה שכל הטופ הזה, האליטה הזאת, היא בנתה לעצמה סביב כדור הארץ איזו שכבה מיוחדת, וזה שלה. וכל היתר למטה מזה, זה העמך. זה יכול להיות בנקאים ופרופסורים ו- 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 ולא חשוב מי ומה עד הפועלי בניין. כן? אבל ככה זה קורה. עכשיו, מה זה אומר לנו? אומר לנו שהעולם באמת נעשה היום מאוד מאוד מקושר, הוא גלובלי. שיש לנו בסך הכל, בין כל האליטות, הבנה נכונה מה שהם רוצים. הם רוצים כסף שיהיה להם במקום הבטוח, ואז הם שומרים על האופשורים האלו, כן? והם רוצים שהילדים שלהם ודאי שיגדלו ו... ויהיו גם כן לפחות ברמה כמו שהם בעצמם, כן? ולא אכפת להם, זה יהיה קומוניסטים, קפיטליסטים, אלו ואלו ומה ומו. אכפת להם רק לשמור על החיים שקטים, בטוחים, ככה, גם לעצמם וגם לצאצאים.
זאת הבחנה מאוד
מעניינת. זאת אומרת, מתקרבים אנחנו לאיזשהו מין איחוד, לממשלה העולמית כאילו, לאליטה העולמית. שהם מבינים זה, את זה, נמצאים זה, עם זה, ככה, שם זה יחסים אחרים לגמרי.
זו הבחנה מעניינת, כיוון שדווקא בגלל שהעולם הולך ונהיה גלובלי ומקושר וקושר אותנו ביחד, הציפייה שלנו מבחינת ההבנה של המערכת זה שלא יהיה מיעוט שהוא נהפך לאוטרקי, שהכל אצלו מסודר ככה שהוא מרוויח בכל סיטואציה, אלא שהוא תלוי באחרים, שהוא פגיע עם העולם, עם העמך נפגע, ואנחנו רואים שלכאורה החוקיות הזאת לא חלה עליהם.
לא, הם למעלה מהכל.
איך מבחינת
ההבנה? יותר מזה, הם גם כן דואגים זה לזה. אפילו שאתה איזשהו באידיאולוגיה כביכול הפוך ממני, אני דואג לך. כי אני יודע שבאיזו צורה אני קשור לך ואתה קשור לי, וילדים שלנו לעתיד גם כן יצטרכו להיות בקצור, יש כבר, אתה יודע, יד ביד. ישנם ככה כל הדברים. זה כל המשחק החיצון שם, זה משחק.
עולות לי שתי שאלות. באמת הראשונה אני רוצה להמשיך את רונן, כי באמת אם זה הוכחה שאנחנו בעולם גלובלי ומקושר, כאילו יוצא מצב שיש לך שתי שכבות,
כן.
שאין ביניהם קשר. יש את המנהלי תיאטרון,
כן.
ויש את הבובות שזזות בתיאטרון.
כן.
זה עולם גלובלי מקושר? שיש
כן.
לך שתי שכבות
כן.
נפרדות
זה לגמרי? זה מה שקרה. רוצים או לא רוצים, זה מה שהעולם מקבל. הצורה הזאת הוא מקבל.
אבל איפה ההשפעה הדדית של הלמטה על הלמעלה? מערכת מקושרת?
לא, למטה אין שום השפעה ללמעלה. הם צריכים לעשות מה שמלמעלה נותנים להם ולהגיד תודה.
אז מצד המערכת, אבל איך יכול להיות שבמערכת שהיא כבר מאוחדת, מגובשת?
לא מאוחדת, באיפה אתה רואה מאוחדת?
אמרת שזה מראה שהעולם שלנו הוא גלובלי ומקושר.
לא, מקושר, אבל מקושר עדיין בצורה אגואיסטית.
כלומר, בתוך השכבות האלה, ולא
כן,
בין השכבות.
כן, בין השכבות כמעט ולא אין שום דבר.
הדבר השני זה...
האליטה רוצה לשלוט בלי שום פידבק מלמטה, לא אכפת לה מה שמלמטה.
כן. צורה אחת של יחסים בתוך הקבוצה, וצורה אחרת של יחסים אחרי זה שמציגים את זה כלפי
כן.
הקהל. עכשיו, תיארת את השם, מה שהיה...
מה שבאליטה, הם שומרים על ההשלמה שלהם. הם לא הולכים בכסח ביניהם, כי אז מתחיל להיות שם, אלה לא, אלה אני חי ואתה חי והוא חי, ואלו כאילו צועקים על האלו, ואלו כנגד אלו, אבל זה ככה, זה... יש הבנה ברורה, אנחנו שייכים לשכבה העליונה, אנחנו השליטים, אנחנו צריכים לשלוט, וזהו.
תיארת בה, שתיארת את ההיסטוריה, שמה שהיה אז, שזה היה ממש... כתוצאה מהרבה דורות, היה כבר ביניהם ידעו, בנים של וכן הלאה, והיום זה כבר אין את זה, אבל גם מה שאתה מתאר עכשיו, זה כמו מועדון סגור, והמועדון הזה מתגלגל דורות על גבי דורות.
כן.
כלומר, זה לא שאיזה מישהו חדש עכשיו יכול פתאום לצבור הרבה כסף ולהיכנס למועדון הזה.
יכול להיות, נגיד, כמו פוטין שנכנס, זה ישנם כאלה היום, כי באליטה הזאת זה לא רק בעלי הון, שהם כמו רוטשילדים או משהו מדור לדורות. אלה גם כן החדשים קופצים לשם, ואז מקבלים אותם באיזו צורה, ומתייחסים אליהם באיזו צורה. זאת אומרת, זה דברים שכמו באריסטוקרטיה, כן, זה כן. אבל אני רוצה להגיד שמנותקים אלו מאלו בעצם, פחות או יותר, אין מעליות, אלה אם כן שבאמת קופצים אנשים מתוך ה... מתוך זה שמתגלה לו איזשהו רווח גדול של מיליארדים, ואז הוא נכנס למועדון הזה. אבל שוב, נכנס, חייב לקבל חוקים מה שישנם שם, וזהו. זאת אומרת, יש באמת שני חלקים בעולם.
כן, מעניין שכאילו שם האגו לא קופץ, וכאילו שם מבינים אחד השני, לא רבים, אפשר לריב בין מדינות לעשות מלחמה, אבל בינינו...
כן, כן.
כן,
אין. כן, מן, כי זה הכל, כולם תלויים בכולם. אתה רואה, כסף שומרים באיזו מקום.
כן.
לא, לא, לא פנמה זה כלום, זה תיק קטן. אלה יש...
מקלטי מס, בינלאומיים, יש, זה כן. מוכר, תופעה מוכרת בהיקפים כן. אדירים.
כן.
היקפים אדירים.
תומס פיקטי, פרופסור לכלכלה צרפתי מאוד מאוד מפורסם ומוכר, הוא טוען שתוך מספר שנים האנושות תתחלק לשני מעמדות, כמו שתיארת עכשיו האמת.
כן?
כן, כן. הוא דרך אגב פרסם על זה ספר רב מחר, שלומדים אותו היום. נחשב גם מאוד, מאוד חריג בפרופסיה הכלכלית, שפרופסור בכיר אומר דבר כזה, הוא אומר שהאנושות תתחלק לשתי שכבות, שכבה אחת של הקטנה של אותם בעלי ההון, והשכבה הקטנה זה הרוב שכולם יעבדו, שהם יעבדו בשביל, בשביל אותם בעלי ההון. בעלי ההון, כל העיסוק שלהם יהיה לצבור הון ולנהל אותו, הם לא ממש יצטרכו לעבוד, והשאר יעבדו כמו נמלים בשביל אותם בעלי ההון, בתנאים קשים ובלי עתיד ממש להתקדם ולעלות בשכבות. האמת, ממש כמו שתיארת. האם זה גם המצב העתידי שאתה רואה? באנושות?
טוב, הם לא מקבלים בחשבון התפתחות האנושית, שהכל משתנה, והעולם שלנו מפסיק לשחק ולעסוק, ולהיות מסודר לפי המערכת הכלכלית בלבד. אלה נדרש מאיתנו כאן גם כן לממש, לבצע עוד סוג הקשרים החדשים, האחרים. אבל באמת, לפי הראות עיניהם, הם צודקים.
וכאילו, לכאורה, מי שמנתח את הנאו-פיודליזם, בעצם מה, מה, מה אומר? שבעבר, אנשים, כמו שאמרת, קיבלו את זה, שיש את השליטים, ועם השנים, יכול להיות גם התפתחות האגו, האנשים כבר לא קיבלו את זה, ודיברו יותר על ערכים של חירות ושוויון ודמוקרטיה, ואז זה הביא לכל מיני מצבים ש...
אז זה מה שהתכוונתי, שיש כאן, ששאלת אותי, שהאם זה התקיים לעולם בית, כן. אמרתי שלא, כי האגו שלנו משתנה, ולכן אנחנו מפסיקים לאחוז בערכים הקודמים, וכשבאים ערכים חדשים, אז אנחנו רוצים בעצם לזה לשנות את העולם, לשנות את היחסים בין השכבות.
זה מעניין, כי נראה, אני רואה שיש לנו שאלה על זה גם, שדווקא האנושות, העמך, השלים עם המצב הזה. כאילו לא יוצאים, ולא איפה הפיכות, ואיפה אין אידיאולוגיות כבר, וכל אחד. אז איך ממצב כזה, שאנשים באמת במין דיכוי כזה, צמצום כבר, איך ממצב כזה יכולה פתאום להגיע איזו מהפכה בקנה מידה שהשכבה העליונה תרגיש אותה?
כי הם סוברים שהכל זה מנוהל על ידי האגו. ונטייה לאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. ובדברים האלו ודאי שאפשר להרגיע את האנשים, ובכמה שהמסות רוצות למלות את עצמם, אז יהיה להם את זה. אלה הבעיה היא אחרת שמגיע לאדם חיסרון החדש, וזה חיסרון על מהות החיים. וכאן לא אליטות ואף אחד לא יכול לספק להם את זה. וכדי להגיע לסיפוק במילוי החיסרון הזה, לדעת בשביל מה אני חי, ואז זה לא חשוב באיזה צורה אני חי, או שאני נמצא בשכבה העליונה או בשכבה התחתונה ביותר, כן? אני צריך כאן איזה אמצעי חדש, שלא נמצא באף אחד, לא באליטות ולא באלו השכבה התחתונה. ולכן זה שיעשה שינוי הבא העתידי באנושות, ולא החוסר במילוי האגואיסטי כרגיל כמו שהיה, תמיד דוחף את האנושות להתפתחות.
איך החיסרון החדש שאמור להיווצר ישפיע על הדינמיקה בין אותם שכבות?
אני לא חושב שיהיה דינמיקה באותם השכבות, אלא שהיחס בין הבני האדם הוא יגרום להופעת הכוח החדש בתוך העולם שלנו, כזה שאנשים בכלל הפסיקו לאט לאט להרגיש חשיבות במעמד, עליון ותחתון, ובתוך השכבה העליונה ושכבה התחתונה, ויהיה להם, יהיו להם ערכים החדשים, שעניין הקודם של חלוקת האוכלוסייה ורמות, היא תיעלם לאט לאט בכלל מהאופק. זה לא יהיה מעניין להם, וזה לא יעסיק אותם. אלא רק עניין של ההתקרבות לאמת, לעולם הנצחי, למצב המיוחד הזה, שאנחנו נכנסים לעידן החדש. זה בעצם למימד החדש. זה מה שיעסיק אותם.
אתה תיארת מצב שבעצם המכנה המשותף האמיתי בתוך אותה שכבה צרה הוא מעל אידיאולוגיה.
גם למעלה וגם למטה, שניים הרגישו חיסרון חדש.
לא, התכוונתי שהאליטה עצמה היא מתאחדת כאליטה, גם אם זה קומוניסטי וזה סוציאליסטי וזה קפיטליסטי, יש להם מכנה משותף רחב. מצד שני, שמדברים על העמך, על ההמונים, אפשר לראות היום מגמה ברורה, למשל בארצות הברית גילו שהצעירים לא מאמינים בקפיטליזם, כי הם נכוו ממנו, וגם אין להם טראומה קומוניסטית או סוציאליסטית מפעם, הם נולדו אחרי, ולכן יש להם פתיחות לרעיונות.
כן, אבל לא אותו רעיון כמו שהיה ברוסיה, נגיד, או באירופה. זה רעיון כבר אחד לגמרי. זה רעיון שהוא לא מתבסס על אידיאולוגיה הקומוניסטית הישנה. אלא, נו, זה נושא בפני.
אוקיי, אני אגיד לך לקראת מה אני חותר. כלומר, זה נראה כאילו יש איזושהי צומת דרכים, על הקפיטליזם כבר כמעט כולם מספידים אותו, ולכן אולי הצומת הבאה זה או סוציאליזם, או סוג של סוציאליזם, סוציאל דמוקרטיה, כן. או השלמה עם, עם הנאו-פאודליזם שיש. זאת הצומת?
אני חושב שזה נראה לי אותו דבר. אני לא יודע למה הם מחלקים את זה. כי הפאודליזם, כמו שהם יכולים לתאר לעצמם, זה לא יחזיק מעמד היום, אלא זה היה רצוי כך בעיני השליטים, שיהיה, כי כך הם, הכל ברור. אנחנו למעלה, הם למטה, ואנחנו שולטים. אבל זה לא יקרה היום.
בגלל התפתחות הרצון.
בגלל התפתחות הרצון, כן. זה לא
יקרה. אז לאן זה הולך?
אז זה ילך בצורה כזאת, שקודם כל אתה יכול לשלוט על בן אדם, שהוא תלוי בך. במה התחתונים תלויים בעליונים? בעצם כדי, אתה צריך לספק להם היום הכל, כדי שהם לא ירסו לך את הכל למערכת. זה, היום זה ככה. זה לא שהיה פעם איזה עיקרים, סקנים, עניים, חיים שם בבוץ ולא ידעו כלום. היום זה בכל זאת אנשים שיש בידיהם נשק, כסף, כוח, הכל, ואליטות חייבות לספק להם הדברים ההכרחיים, ולכן חוץ מזה אין היום צורך בעבודה של אותם ההמונים בשכבה התחתונה, בוא נגיד, כן? שהם יעבדו ויספקו לאדונים כל התוצרת, לכן יחס הוא לא יכול להיות, זה לא חוזר לנאו-פידליזם, אין חזרה בכלל, בשום צורה. אלא מה שכן, אנחנו רואים שעוד לפני זה יש כאן התעוררות מצד התחתונים, גם מצד העליונים במקצת, במשהו שיש להם חיסרון בהכרת המהות החיים.
וזה לא התעוררות שהיא רבולציונית, אלא יותר אבולוציונית. כלומר, אתה לא רואה כן. מהפכה, אלא...
לא, הם לא. זה לא יעזור. כל הרבולוציות האלו, בכוח לעשות משהו, זה יכול להיות פה ושם דברים כאלה, וגם כן הם לא על ידי הכוח אבולוציוני, אלא דווקא על ידי כוח ההפוך, אנטי-אבולוציוני, שזה כמו, נגיד, תנות אסלאם או משהו, שזה... כוחות שהם מושכים במשהו חזרה.
אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ובעצם השאלה האחרונה שרצינו לשאול זה, מה צריך לקרות כדי שהעולם יתקדם דווקא לקראת חזון הדור האחרון של בעל הסולם, ולא לקראת נאו-פאודליזם או איזושהי מוטציה שלו, שתחזיק אותו קבור ככה עוד אלפי שנה?
זה הוא לאט, לאט לאט בעצמו, אפילו שאנחנו לא רוצים הוא כך יתגלגל. וזה אין שום בעיה. אלא אנחנו יכולים רק לכוון אותו, במשהו, על ידי חינוך, על ידי פיזור הידע לעתיד העולם, שכל ההתקדמות הזאת תהיה יותר מהירה, ויותר קלה, ויותר רכה.
האם זה משנה בכלל איזה שיטה כלכלית אידיאולוגית תהיה הדומיננטית בעולם כלפי תהליך התיקון?
אני לא חושב שאנחנו יכולים לשלוט בזה. לכן לדבר על זה שהאם זה יהיה ככה או אם זה יהיה ככה בכלכלה, או במדינות, או במדיניות. זה לא. אנחנו יכולים לשלוט רק בדבר אחד. עד כמה שהאוכלוסיית העולם היא יותר ויותר ראויה להיות קשורה בצורה הנכונה ביניהם.
כלומר, האם אנחנו בנאו-פיודליזם או סוציאליזם או קפיטליזם, זה לא משנה כלפי התהליך עצמו.
זה בכלל לא משנה. גם כלום, אני לא צופה שום שינויים בשום דבר רציניים, אלה רק כלפי החיבור החברתי. הוא, עד כמה שיותר התקדם, יותר מתאים לכוח, למערכת עליונה, שמנהלת, לא שהאריסטוקרטים האלה, הן האליטות, אלה עליונה שבטבע, חוקי הטבע, שינהלו אותנו בצורה יותר יפה.
טוב, אז אנחנו בונים על ההתפתחות של הרצון, ולא על הפאודלים ולא על הווסלים. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא יצחקוב, ולכם צופים, תשארו איתנו לפרקים הבאים, להתראות.